שלום לכל החברים במרכז מורשת מרן, כאן יוסף חגי. במסגרת השיחות על העצמה ופיתוח האישיות, אנחנו נדבר היום בעזרת השם על העצמה, ביטחון עצמי, הפחתת מתחים ומושגים שקשורים לאמונה וביטחון, שנלמדים מהפרשות האחרונות בספר בראשית. לפני שניגש לתוכן הדברים, נודיע שניתן להזמין להאזנה בבית, ללמידה על גבי דיסק און קי, קורס CBT, שכולל כלים להעצמה והפחתת חרדות. ניתן להזמין את החומר במרכז מורשת מרן. וניגש לשיחה. חזל אומרים, אין אדם נידון לגדולה אלא אם כן עומד בניסיון. את האמרה הזאת של חזל הזכרנו בעבר, והפירוש הוא מאוד פשוט, אין ארוחות חינם, ואת זה כולם יודעים. אין אדם נידון לגדולה אלא אם כן עומד בניסיון. אם אנחנו רוצים לגדול ולהתפתח ולהעצים יכולות ולשנות מציאות שבה אנחנו מרגישים לעתים לא טוב, ולייצר תחושה חיובית ולייצר העצמה, צריך לדעת שמצידנו אנחנו צריכים להשקיע, כי אין אדם נידון לגדולה, צריך לסבול אינוחות, יש מסלול שאותו צריכים לעבור כדי להעצים את עצמנו. הזכרנו שהנביא מתאר את אברהם אבינו במילים, האדם הגדול בענקים, לא גדול ולא ענק, אלא הגדול שבענקים. ואותו אברהם אבינו שהנביא מתאר אותו כאדם הגדול שבענקים, הוא לא נולד ענק. הוא לא נולד בבית של קדושה. אברהם אבינו נולד בבית של כפירה, והוא היה צריך לעבוד מגיל צעיר, מהילדות, כדי להתקדם. הוא היה צריך לעמוד בעשרה ניסיונות כדי לקבל את התואר של אבי האומה. יצחק אבינו לא קיבל את הגדולה והיוקרה להיות אבי האומה אחרי אברהם, בגלל שהוא הבן של אברהם. הוא היה צריך לעמוד בניסיון העקדה ובעוד ניסיונות, וגם יעקב אבינו, שנקרא בחיר האבות, הגיע לגדולה לאחר שהוא עבר קשיים רבים, לא בגלל שהוא הבן של יצחק והנכד של אברהם, אלא אחרי עמידה בניסיונות, שאפשר לומר שעטפו אותו מכיוונים שונים כמעט כל החיים שלו. האבות עמדו בניסיונות ולאחר מכן הגיעו לגדולה. כותב רבנו יונש את אברהם אבינו, לנו משבחים עד היום. לא היינו משבחים אותו עד היום אם הוא לא היה עומד בניסיונות בשמחה. לא מספיק לעמוד בניסיון ולא להיכשל, אלא גם השמחה והתחושה שהכל טוב. יוסף הצדיק עמד בניסיון עם אשת פוטיפר, ולכאורה אחרי עמידה בניסיון קשה אמור להופיע שכר. ולמעשה מה שקרה אחר כך, שהוא הגיע לכלא וישב בכלא 12 שנים. מדובר בניסיון מורכב ולא קל. יוסף לא נשבר, יוסף לא התייאש מעצמו ולא שאל שאלות, ובסופו של דבר הוא הפך למלך. ואז הוא מלך ברצף במשך 80 שנה על מצרים ששלטה על כל העולם. החוכמה היא לא לשאול שאלות. הידרדרות למתח שמוביל בסוף לחרדה ולכפייתיות ולדיכאון, ההידרדרות הזאת מתחילה בדרך כלל משאלות. כמו למשל, איך זה קרה לי? ולמה דווקא לי? ומה יהיה איתי? ולמה לא הצלחתי? ומה עם הבריאות שלי? ולמה אתמול היו לי כאבים בצד? ומה יהיה עם הילדים מתי שהם יגדלו? האם הם לא ידרדרו חלילה? וכולי וכולי. ושאלות בסגנון של למה אני לא מרוכז? ולמה הזיכרון שלי חלש? ומה יקרה? ואיך אני ארגיש אם עוד פעם תופיע התקפה של כאבי גב כמו בחורף שעבר? וכולי וכולי. מה ולמה ואיך וכמה? בשלבים הראשונים ישנם מנגנוני הגנה בריאים שדוחים את הלחץ ומדחיקים את החשיבה השלילית. הזכרנו שזה נורמלי להסתפק, נורמלי לפחד, ונורמלי מדי פעם לחשוש. השאלה היא עד כמה. אם לא עוברים גבול, המוח יודע להדחיק בצורה אוטומטית את אותם תחושות שליליות. אם אדם לא עוזר לעצמו ולא מפסיק לחשוב ולהסתפק, בשלב מסוים המוח מתעייף. ואז מה קורה? סיפר בן אדם בקורס האימון האחרון, מאיר בני ברק, בשיעור האחרון, שהוא מטפל כעת במטופל, הוא מאמן בן אדם שסובל מחרדה חברתית. איך התחיל החרדה חברתית? הוא הסתכל אחורה בשבת. הוא רואה, בזמן שהוא עומד על הבמה, הוא חזן בתפילת מוסף, בית הכנסת גדול, 200 איש עם תליתות על הראש, הוא מסתכל אחורה וכולם מסתכלים עליו. ואז הוא חטף פיק ברכיים אמיתי. כולם מסתכלים עליי, כולם חושבים עליי, הכל תלוי בהגייה שלי ובמנגינות ובריכוז ובכוונה שלי. אני מספר אחד, אני עכשיו מוביל את כל הקהל. והוא הרגיש שאין לו אוויר. והוא התחיל לגמגם. את החזרה הוא סיים תוך שתי דקות במקום 8 דקות, ובהמשך הגיע למצב שהוא גם לא יכל לעלות לתורה, כי מסתכלים עליו וחושבים עליו ומתבוננים, ומי יודע אם הוא יעשה טעות, איך הוא ירגיש, ובהמשך הוא כבר לא יכל להיכנס לאותו בית הכנסת, והוא חייב, הוא מוכרח להתפלל במניין מצומצם. רק שם הוא מרגיש טוב. כשהוא מגיע למניין גדול, למניין שבו הוא רגיל להתפלל, הוא מרגיש לא טוב. ואני שואל, בן אדם מספר שהוא למעלה מ-25 שנה עומד על הבימה ועולה חזן. איפה אותם 200 איש היו שבועיים קודם? איפה הם היו שנתיים קודם ו-20 שנה קודם? הם הופיעו רק בשבת הזאת שבה הרגשת לא טוב? הרי בדי פעם מסתכלים אחורה. וגם מי שלא מסתכל מודע לכך שעומדים אחריו 200 איש. הוא יודע איך הוא נמצא. הוא יודע שהוא החזן. אז מה קרה עד אותו יום? מה קרה עד אותה שנייה? התשובה היא מאוד פשוטה. שמנגנוני ההגנה עובדים, המוח מתחיק לחצים. כי אם נעשה חשבון כמה מושגים שליליים נמצאים מסביבנו, נמצא הרבה מושגים שיכולים להטריד אותנו. אם נחשוב על מלחמות, על המצב הביטחוני ועל המצב הכלכלי, ואם נחשוב על רעידות אדמה ואסונות טבע וחיידקים וחולאים וכולי וכולי וכישלונות, ישנם הרבה מושגים שיכולים להטריד, אבל רוב בני האדם לא מוטרדים, בגלל שהמוח מדחיק את אותם מחשבות שליליות. אחד מפילי הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא מנגנון במוח האדם שמדחיק מצבים שליליים, כל עוד אין צורך להתאמת עם הקושי, הקושי לא מטריד בפועל, למרות שהוא לעתים קיים. ברגע שמנגנון ההגנה נפגע, פתאום רואים מציאות שונה. למעשה המציאות לא השתנתה. נראה לנו שהיא השתנתה, נראה שהתביעה שהחברה נהייתה תובענית, והעולם נהיה מסוכן, והמצב הביטחוני השתנה. וישנם יותר חולאים ויותר מחלות ויותר מושגים שתילים שלא הכרנו בעבר, אבל למעשה שום דבר לא השתנה. בקנה מידה משמעותי אין שינוי. מה שהשתנה זו הראייה שלנו. שהמנגנון נפגע, פתאום רואים, מסתכלים על העולם עם מבט שונה. ואותם דברים שלא חשבנו עליהם בעבר והיו קיימים פתאום מטרידים אותנו. איך מגיעים למצב הזה? הסתפקויות, לחץ מצטבר, ואני מדגיש את המילה מצטבר, שחוששים יותר מדי וחושבים יותר מדי, ולא תופסים את עצמנו בידיים, יכולים להגיע למצב שבו פתאום כל מושג שולי הופך למושג משמעותי שאי אפשר להתמודד איתו. ואז נשארים עם שאלות וחששות ללא מענה וללא תחייה. וכאן מתחילה להתפתח חשיבה אובססיבית, שיכולה להוביל לחרדה או לדיכאון. למי זה לא יקרה? למי שירגיל את עצמו לא לדמיין, לא לחשוב בצורה אובססיבית על העתיד. כמו שצריך לשמור על הלשון, שלא תפליג למחוזות אסורים, כך צריך לשמור על הדמיון, שלא יפליג למקומות לא רצויים. כתוב בפסוק, הבוטח בשם חסד יסובבנו, כתוב בחזל, בזכות הביטחון, יהיה רק טוב. וצריך לפתח גם את הסבלנות, ולזכור שיש מסלול שאותו צריך לעבור, כי אין אדם נידון לגדולה, אלא אם כן הוא עומד בניסיון. אבל לזכור כל הזמן, גם בזמן הקושי, שבסוף, בסוף, קץ שם לחושך. בסוף מגיע האור, ושהוא מגיע, הוא מגיע בגדול. צריך לזכור שהמוח שלנו מוגבל. אני אמרתי לאדם שסובל מחרדה, בתחילת השבוע הזה, שהחרדה היא פחות משמעותית מכאב גרון, ופחות משמעותית מדלקת באוזן או דלקת בעין, ולא שאני מייחס חשיבות יתר לכאב גרון, או שאני מפחד מכאב באוזן או דלקת בעין, פשוט החרדה היא פחות משמעותית מהם. החרדה היא לא אמיתית. בחרדה אין צורך לטפל באופן אישי בצורה משמעותית, להבדיל, כאב גרון מצריך מעקב, כי לעתים צריך אנטיביוטיקה, לעתים צריך לנוח ולשמור על עצמנו. חרדה היא תופעה שלא נשנת על גורם משמעותי אמיתי. הסטטיסטיקה מראה שרוב החששות ורוב המתחים ורוב החרדות, הרוב המוחלט, למעלה מ-95% לא מתממשים במציאות. מדובר בתחושה לא נעימה שמאוד מטרידה, אבל מדובר בהזקת שווא. אין משהו משמעותי שמסתתר אחרי הפחד. אני לא אמרתי לו את זה כדי להרגיע אותו. אין ספק ש... מי שמודע לכך הוא יכול להירגע. יש לו סיבות להירגע, אבל אני אמרתי כי זו האמת. אנחנו צריכים להבין שהמוח שלנו מוגבל. צריך לסמוך על בורא עולם ולהאמין שגם מתי שלא רואים ולא מבינים, הכל לטובה. נפסק להלכה בשולחן ערוך, לעולם הרגיל אדם עצמו לומר כל דוד רחמנא לטב. הנה האחים של יוסף רצו למנוע מיוסף להיות מלך וזרקו אותו לבור ומכרו אותו לעבד במצרים, ושם יש תקנון שעבד לא יכול להיות מלך, וזה מה שהם רצו, שהחלומות לא יתממשו והוא לא יהיה מלך. אז הם שלחו אותו למצרים. האם צריך לפחד? האם צריך לייחס חשיבות או לכעוס עליהם? האם הם הצליחו בפועל לפגוע ביוסף? הרי אלו, הם אלו שגלגלו את התהליך קדימה. במצרים יוסף הגיע לפוטיפר ומשם לכלא, ושם הוא פגש את שר המשקים, ושר המשקים עובד אצל פרו, והוא סיפר לפרו שהוא מכיר את יוסף, והוא נפגש עם פרו ומצא חן בעיניו, ונהפך למושל בכל ארץ מצרים, והתחיל מכאן תהליך שהוא תהליך, הוא חלק מתהליך גדול יותר, שהמטרה שלו היא להביא את יעקב למצרים בכבוד ולא בשלשלאות של ברזל. וכל זה חלק מתהליך גדול יותר של בניית המשפחה שמ-70 איש הופכת לעם שמונה 10 מיליון איש תוך 200 שנה בלבד, והוא יהיה מוכן וראוי לקבל את התורה בהר סיני. הכל משמיים, הכל מחושב לפרטי פרטים. גם שמשהו באמצע התהליך לא מובן, הראייה קצת מצומצמת, לא רואים את התמונה המלאה. אם נבין שהכל לטובה. אומר, חובת הלבבות שהקדוש ברוך הוא דואג לנו הרבה יותר ממה שאנחנו דואגים לעצמנו. ורוצה שלנו יהיה טוב הרבה יותר מהטוב שאנחנו מאחלים לעצמנו. הרי כל אדם נורמלי רוצה שיהיה לו טוב. מעבר לטוב שאתה מייחל ומצפה, הקדוש ברוך הוא מצפה ודואג ורוצה שיגיע אליך. ואם נראה שהובלנו את עצמנו או שהובילו אותנו לכאורה למקום שלילי, צריך להבין שזה חלק מתהליך שלעיתים הוא זה שיוביל אותנו לעוצמה. אין אדם נידון לגדולה, אלא אם כן עומד בניסיון. מה שאסור לעשות זה לשאול שאלות, ולהרים ידיים ולהתייאש. אדם הגיע לטיפול והתלונן על כך שהוא סבל בילדות וקופח, והיום אין לו ביטחון עצמי, אין לו מוטיבציה להתקדם, הוא עצוב ולחוץ, ונאמר לו שאפשר לבנות בכל גיל את המודעות העצמית ואת הביטחון העצמי, ולייצר חשק ושמחה ומוטיבציה. והוא שאל, למה אני צריך לעשות את זה? למה ההורים שלי הם אלו שקיפחו אותי? ופגעו במקום שידאגו לבן שלהם, הרי זו התנהלות לא הגיונית, לא נורמלית. אני צריך היום בגיל מבוגר לפתח את המודעות העצמית בגלל שקיפחו אותי בעבר. אמרתי לו שאת זה אסור לשאול למה. כאן אסור לשאול, צריך לעשות את מה שצריך, והתפקיד של האדם בעולם הוא לעשות את מה שהוא צריך לעשות בלי להסתפק, בלי לחשוש. אם עכשיו בגיל שלך צריך לעבוד כדי לייצר ביטחון, ואפשר לעשות את זה, אז תעשה את זה. אם אתה לא מעריך את עצמך ולא אוהב את עצמך, הרי ברור שזה רצון השם לעשות את מה שצריך. כתוב, ואהבת לרעך כמוך, כדי להגיע למצב של ואהבת לרעך, צריך קודם כל שיהיה כמוך, שתאהב את עצמך. אם אני לא מעריך את עצמי, איך אפשר לדרוש ממני להעריך את הזולת? אם אני לא מכבד את עצמי ולא אוהב את עצמי, אז איך אפשר לדרוש ממני לאהוב ולהעריך את הזולת? אז ברור שהבסיס זה קודם כל הערכה עצמית. אם במקרה שלך אתה צריך לייצר, זה רצון השם. ואם היית מקבל את זה מההורים, היית מפספס. לא היית מגיע לייעוד שלך. אדם שנולד עם מום ביד, היה צריך לעבור סדרה של ניתוחים וטיפולים כדי שהיד שלו תתפקד בצורה נורמלית. שאל למה? כזה מאמץ, כל כך הרבה סבל והוצאות כספיות. והנה אימות. כדי שהיד תתנהל, כדי שהיד תוכל לתפקד. בצורה נורמלית. רוב המוחלט של בני האדם נולדים מיד נורמלית. למה אני שונה? התשובה היא מאוד פשוטה. כך נגזר עליך מהשמיים. ואם היית נולד מיד בריאה, עם יד שמתפקדת בצורה תקינה, היית מפספס. נגזר עליך שתגיע בקנה מידה הזה ובצורה הזו לרמה של יד שמתפקדת כמו שצריך, לא לשאול למה, לעשות את מה שצריך. הזכרנו בעבר שכל הדברים הרעים שעברו על יוסף התהפכו כולם לטובה אחד לאחד. כך כותב אברבנאל בפירוש על התורה. בפרשה שנקרא, ישנם 10 דברים מצערים שקרו ליוסף. האחים שנו אותו. ולמה שונים אותו? בגלל החלומות. לכאורה, מה אני השם שחלמתי חלום? הרי החלום הוא לא בשליטה. והמושג השלישי, הוא בא לבקר אותם, לשאול מה שלומם, ואז הם התנכלו להעמית אותו. ואחר כך הם לקחו את כותונת הפסים, המתנה הייחודית שהוא קיבל מאבא, וזרקו אותו לבור, והוא נפרד מהאחים, ונמכר מיד ליד, לישמעילים, למדיינים, לפוטיפר, הוא עבר מיד ליד. הדבר השמיני המטריד הוא שהוא הורד למצרים בשפלות. הגורם הבא הוא ניצול מניסיון עם אשת פוטיפר ונשלח לכלא. והגורם העשירי והאחרון, כותב אברבנלו, ששר המשקים, אחרי שהוא קיבל מיוסף טובה, הוא לא הכיר טובה בחזרה ושכח אותו. כל כך הרבה תקלות לאדם אחד בתקופה קצרה, ובפרשה הבאה, הבדל של פרשה אחת, הכל מתהפך לטובה. יוסף לא התייאש, הוא לא שאל שאלות, הוא לא נלחץ, הוא לא נשבר, הוא האמין בעצמו, הוא לא הידרדר לדיכאון, ואפשר להוכיח שהוא הרגיש טוב מזה שהוא קלט ששר המשקים ושר האופים לא מרגישים טוב. הוא ניגש ושואל אותם למה, והם לא רוצים, והוא משכנע אותם כדי שיספרו לו. אדם בדיכאון לא קולט את מה שנמצא בסביבה, כי הוא שקוע בלחצים האישיים שלו. הוא חי בתוך בועה, הוא לא ערני מספיק לסביבה. יוסף היה סופר ערני, הוא לא עזב אותם לרגע עד שהם סיפרו לו. ואז הוא שמע את החלום ופתר להם. הוא שמח כל הזמן על בורא עולם, וכותב החפץ חיים שגודל השמירה נקבע לפי גודל הביטחון בקדוש ברוך הוא. אז אותם דברים כולם התהפכו לטובה. האחים שאמורים להיות קרובים שנו אותו. במצרים הוא היה תושב זר, והזרים אהבו אותו. כתוב שהם זרקו עליו את היהלומים ואת התכשיטים. אז כנגד 10 אחים הוא קיבל שמיליוני אנשים אהבו אותו. הדבר השני, שנו אותו בגלל החלומות. מה השורש של השנאה? החלומות. למה אתה חולם חלומות? למה אתה מתעסק עם החלומות? מדבר על החלומות וכו' וכו'. מה הפך אותו במצרים למלך? מי אסיר מושפל למלך? החלומות שהוא פתר נכון. אז החלומות קידמו אותו. הדבר השלישי, הוא בא לבקר את האחים והם התנכלו להעמית אותו כאן, הוא כבר יכול להתנכל אליהם. המושכות בידיים שלו. הגורם הרביעי שהטריד בפרשה הקודמת שלקחו לו את כותונת הפסים, בפרשה הבאה הוא מקבל את הבגדים הכי עיקרים בעולם. בגדי שש, כותב רשי, הבגדים העיקרים ביותר שהיו באותה תקופה. הגורם החמישי, פרשה הקודמת, זרקו אותו לבור. כאן כתוב ויריצו מן הבור. הגורם השישי, בפרשה הקודמת הוא נפרד מהאחים, כאן הוא התחבר אליהם. הגורם השביעי, בפרשה הקודמת הוא נמכר מיד ליד, כמו סמרטוט. כאן הוא מי נמכר הפך למוכר. הוא מוכר לחם לכל העולם. הוא המשביר. הגורם השמיני, בפרשה הקודמת הוא הורד מצרימה בשפלות, כאן הוא הפך למלך על מצרים. הגורם התשיעי, בפרשה הקודמת הוא ניצול מניסיון עם אשת פוטיפר, בפרשה הבאה הוא התחתן עם הבת של פוטיפר, והגורם העשירי, בפרשה הקודמת שר המשקים שכח אותו, ובפרשת מקץ, בפרשה הבאה שר המשקים זכר אותו. יוצא שהכל התהפך לטובה. כל דאביד רחמנה לטב. זה המסלול שיוסף היה צריך לעבור כדי להגיע לאן שהוא הגיע. אין אדם נידון לגדולה, אלא אם כן עומד בניסיונות. בסופו של דבר קץ שם לחושך. חזל אומרים, לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי? לעתים צריך להסתכל אחורה כדי לקבל כוח, להסתכל על הדורות הקודמים, להסתכל אחורה עד האבות הקדושים, וללמוד שניתן להתמודד עם ניסיונות ולא להישבר. לא להידרדר, למרות הקושי ולמרות הניסיון והעובדה שהתמודדו עם ניסיונות הרבה יותר משמעותיים מהניסיונות שאיתם אנחנו מתמודדים בהווה, ולקבל עוצמה. הראייה מייצרת עוצמה. שאדם שואל את עצמו מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, מתוך ידיעה שהנפש אינה מוגבלת, ונדרש מאיתנו להסתכל אחורה ולהעצים את עצמנו, הראייה הזו תחזק אותנו. כתוב על יוסף שהוא ראה את דיוקנו של אביו בחלון וברח מאשת פוטיפר. החשבון הוא מאוד פשוט. אם אבא היה נמצא כאן, הוא לא היה חושב פעמיים, הוא היה בורח מהמקום, הוא בחיר האבות, הוא לא היה נכשל. אין ספק שהוא לא היה נכשל בניסיון הזה. אם הוא יכול, גם אני יכול. כתוב בחזל, ברגע שהוא ראה את דמות דיוקנו של אביו, הוא ברח מהמקום. שמסתכלים על האדם החזק, מייצרים עוצמה. שהאדם עומד על הבמה, מסתכל אחורה ורואה שהקהל מתבונן, והוא חושב, אולי אני יעשה בושות, אולי אני אגמגם, אולי אני לא החזן הראוי שמתאים לקהל הזה ומגיע להם חזן ברמה גבוהה יותר וכו' וכו', וכך יכולה להתפתח חרדה חברתית. במקום צריך להגיד לעצמנו איך חזן גדול יותר היה עכשיו מגיב. לחשוב על אדם גדול שאני יודע שהוא לא היה מתרגש, לראות אותו בעיניים, מה הוא היה עושה במצב של ניסיון, של תחושה, של הסתפקות מסוימת שכעת מטרידה אותי. הוא היה מצפצף על אותה תחושה, הוא היה ממשיך הלאה. לראות אותו בעיניים, לחשוב עליו מספר שניות ולקבל עוצמה. למעשה בכל תחום הראייה של האדם העוצמתי, מייצרת כוח שישרת את מי שיעשה את זה פעם אחרי פעם. אנחנו נעצור בנקודה הזו, ובעזרת השם בשיחות הבאות נמשיך לדבר על מושגים דומים.